סוגרים שבוע עם גואל וקנין ואברהם דוב גרינבוים.
בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, בוקר טוב לכם מאזינות, אנחנו כאן בתוכנית סוגרים שבוע, כאן ברדיו קול חי. בוקר טוב לך ידידי וראי ושכני, איש התקשורת אברהם דוב גרינבוים, עורך עיתון הדרך.
בוקר טוב לך גואל ולמאזינים.
לא משעמם היה לאנשי התקשורת השבוע, ממש...
כן, אני חושב שאנחנו כבר...
דם ואש ותמרות השן.
כן, אנחנו בסרט הזה כבר בפעם השלישית, אבל הפעם זה נראה שזה נחצו כל הקווים, אנשים, הרבה אנשים נשארו פגועים בצדי הדרך. בוא נדבר עליהם קצת.
בוא נדבר קצת על הגשת הרשימות. אתה יודע, בסוף אנשים ידעו שהולכים למערכה השלישית, מה כבר יכל להשתנות, וכל פעם יש שינויים ברשימות, וכל הזמן יש תזזת, וכל הזמן יש בלגן, ואת עלית על כולנה, אפשר להגיד על הנציגות של הציונות, לא, היא ממש ירדה, היא לא עלתה, אבל אנחנו מדברים על הציונות הדתית, הנציגות שלה, אני כבר לא יודע להגיד, אתה יודע מה, אני כבר לא מחזיק ראש, הימין החדש, הבית היהודי, ימינה, אין לי אחריות הלאומי, עוצמה יהודית, פשוט,
בואו,
קצת סדר בבלגן.
אבל איך שאנחנו מסתכלים על זה, אני חושב שהחרדים יכולים היום לסמוך באיזשהו מקום, הנציגות החרדית, ככה היינו נראים לפני כמה שנים. ככה היינו נראים. בוקם, ולקה עד הרגע האחרון, ונכנסנו ברגע האחרון. איך שראינו היום, יש סרטון איך שבנט רץ ברגע האחרון שלפני 11, בשביל להיכנס לחדר, ללשכה של, להגיש את הרשימות, ככה היינו נראים תמיד. עד הרגע האחרון לא ידענו אם אגודה הולכת ביחד עם דגל, אם דגל הולכת ביחד עם אגודה, יש לנו, הגשנו שניים. הנה, ברוך השם, התבגרנו קצת, ועכשיו אנחנו מסתכלים על הציונות הדתית, קצת בכאב. איך שהם לא למדו, קצת, כן. כי בסוף, בסוף, בסוף.
אז אני אגיד לך למה לא כואב לי עליהם. אתה יודע למה לא כואב לי עליהם? לציונות הדתית יש איזושהי נטייה אובדנית כזאת, שכל פעם כשיש מערכת בחירות, או כל פעם שיש ממשלה עם קצת משהו לא נוח להם, הם מפרקים את העסק, שופכים את הדלי עם התינוק, שופכים את המים עם התינוק, ואתה פתאום קולט שהם מפילים ממשלות ימין, הם מפריעים להקמת ממשלת ימין, הם רצים כל פעם במפלגה קיקיונית אחרת, שפתאום לא עוברת את אחוז החסימה, ואז אומרים, אבל הפעם אנחנו כן נעבור, ושוב פעם הם לא עוברים, אבל הפעם כבר למדנו את הלקח, ואנחנו כן נעבור, ואז שוב פעם הם לא עוברים.
אבל גוי ידידי, אי אפשר להכליל, אי אפשר להכליל. כי ברגע שאנחנו אומרים ציונות דתית, יש לנו באמת, יש פה מנעד רחב מאוד, שזה מתחיל מחרדלניקים. איך אומרים?
אמרתי דתית, לא אמרתי חרדלית.
אוקיי, אבל הם עכשיו מתחת לפלטפורמה הזו, ובסיטואציה אחרת הם יכלו גם להצביע אגודה או ש"ס. אז אי אפשר להכליל, קשה מאוד לזה. יש את הקבניקים, יש הרמור, ויש לך...
יש את המרכזניקים, את כל האלה. אני באמת לא מבין למה אנשי הרמור, נכון, ולכן אני גם לא כל כך יכול להבין למה אנשי הר המור לפחות ומרכז הרב, למה אתם לא מצביעים לפלגות החרדיות? אז בסדר, אז יש לכם איזושהי בעיה
כי זה סקטוריאלי, קשה, קשה מאוד.
ואיזשהו משהו קשור.
זה לא שס.
בסוף אתם עולם תורה, מה, מי דואג לכם? מי דואג לעולם התורה? מי דאג לכם? מי הביא לכם משהו? מתי הציונות הדתית עשתה משהו למען עולם התורה? בעשור, אתה יודע מה זאת? בוא לא נדבר מקום המדינה, בוא נדבר בעשור האחרון. אתה הרב שפירה ממרכז הרב, ואתה הרב טאו מהר המור. למה לא תתנו הוראה לאנשים שלכם לקום, ללכת להצביע, למפלגות החרדיות שנלחמות באמת למען עולם התורה? בסוף גם לכם יש אברכים, גם לכם יש תלמידי ישיבות.
בוא, אנחנו כחרדים לא אומרים לרבנים דעות, ולא אומרים להם מה לעשות. אנחנו מדברים על הסביבה שלהם.
אני לא אמרתי, אני שואל.
כן, כן, עדיין.
שאלתי, היה סימן שאלה. גם על גינה הייתה של שאלה.
כן, כן. אבל בסוף, בסוף אנחנו צריכים לזכור שאנחנו חיים כאן 70 שנה, ובסוף אנשים מצביעים שבטי. זאת אומרת, בסוף, בסוף אנשים מצביעים למקום שהוא מודר ומשוייך לשם, ולכן... אם הוא, כמו שקוראים לזה, שייך לציבור של המזרוחניקים, כמו שאנחנו קוראים להם, עדיין הוא תמיד יצביע למפלגה שקרובה.
הוא באמת שייך למזרוחניקים?
הם שייכים לשם.
האם יכול להיות שהמשגיח בישיבת הר המור הוא שייך למקום שבו נמצא את הילד שקד, או למקום שבו נמצא נפתלי בנט על הכיפה הקטנה שיש לו על הראש, הם נמצאים באותו מקום? אני לא חושב.
הם בוודאי לא נמצאים באותו מקום.
אני חושב שהוא נמצא יותר קרוב למאיר פורוש וליעקב מרגי מאשר לחבורה, לשמות הקודמים שהזכרתי.
שוב, שוב, צריך לזכור, בסוף לאגודה, לדגל התורה ולאגודת ישראל יש את הדברים שלהם, השקפות שלהם והאג'נדות שלהם, מה שמעניין אותם, מה שמוביל אותם. לש"ס יש את הדברים שלהם. תיקח אנשים שבנויים כבר 50-60 שנה לאורו של הרב קוק ובתורות שלהם ובזה, ותגיד להם, לא, עכשיו אתם מצביעים לאגודת ישראל, שאגודת ישראל הייתה פעם אחד מהברי פלוקתה הגדולים שלהם, או לש"ס, שיש להם...
על כל ההטרדות של אוסלו, על כל ההטרדות של אוסלו, הכל בסדר, אני מבין את הכל, אבל אברהם דוב, יש לנו 80% שאנחנו מסכימים. מה?
נכון, נכון, נכון. יש באמת
בסוף... אתה יודע מה? אפילו 90% אנחנו מסכימים. המשפחות שלהם, משפחות ברוכות ילדים, כמו הציבור החרדי,
יש לי שאלה, יש לי שאלה.
ולא כמו מצביעי המפדל למיניהם, מרעננה או מגבעת שמואל, הם יותר קרובים אלינו בתפיסת העולם שלהם.
אני שואל אותך שאלה, אם היה מגיע הרב טאו שלשום, או בלי הרב, סיכמנו בלי הרבנים, היו מגיעים נציגים של הר המור לפני כמה ימים לליצמן ומבקשים ממנו נציג במקום השלישי, לפני ויז'ניץ, היו נותנים להם או לא?
לא.
זו התשובה.
אז הכל זה נציג?
זה גם נציג.
אז הכל זה נציג?
בגלל שנציג, אתה צריך להיות, אתה מצביע בסוף לבן אדם שפועל בשבילך. אני לא יכול להצביע, אני לא יכול לקחת אדם ששייך
מה שדרי עשה למען מתיישבי חברון לא עשו יוגב, בנט ובן דן ביחד.
אבל בסוף...
לא קשה להגיד, זו המציאות. מה שעשה מאיר פורוש, הרבה מאוד מה שעשה מאיר פורוש למען המתיישבים, למען ההתיישבות שרוממות ארץ ישראל בגרונם, ורק זה, והרבה דברים אחרים לא עשו גם האחרים של המפדל. אז כאילו, אז על מה?
ועדיין בסוף החסידים יצביעו לפורוש, והמזרוחניקים יצביעו לאנשים שלהם, ולכן קשה מאוד...
נראה שלא נגיע פה להסכמה, כי אני לא באמת חושב שהם האנשים שלהם, אבל בדבר הזה לא נגיע להסכמה. יאללה, נושא הבא.
טוב, אני חושב שאני כן צריך לדבר, אבל דקה על אלה שנשארו בחוץ. וביניהם הזכרת את מוטי יוגב, ואני חושב שמן הראוי להקדיש לו אפילו דקה. קח את הבן אדם
אתה
הזה.
אתה תקדיש לו דקה, אני אקדיש לו D9.
אוקיי, D9. אבל אני חושב שבסופו של יום נעשה כאן מעשה קצת לא ראוי. אני לא שאני חושב, אני להפך, אני משוכנע ובטוח שאין אלקטורט מאחורי האיש שקוראים לו מוטי יוגב. לצערנו. אין כזה דבר. אף אחד, אין לו להביא מצביעים, ולכן הוא גם נרמס והוא שלח אחר כבוד לעשירייה השנייה. אבל בכל אופן, יש כאן מין תזזיות בלתי רגילה, שלוקחים בן אדם שנמצא פה כבר שנים בתוך העשייה הציבורית.
שבע שנים. לא
שבע
להגזים.
שנים. אני לא ידעתי להגיד את המספר. וברגע אחד, ובהחלטה אחת, של שקלול נתונים מהרגע לרגע, ככה ב-10:30 בלילה, זורקים אותו ומביאים פנים חדשות של אנשים צעירים וצעירות, שאני לא יודע מה הרזומה שלהם, ולשים אותם לפניו ולהשליך אותו, אני חושב שזה לא ראוי. זאת אומרת, אם זה היה קורה בפריימריז,
תראה, אני אגיד לך משהו.
זה לא קרה.
אתה אומר לא ראוי, ובוא נדבר, ותזזיתיות, ואתה יודע, כל כך אני מכיר אותך, ואני אף פעם לא ידעתי שהפוליטיקלי קורקט השתלט עליך, זה משהו חדש לי, רואים ששלושה ימים כבר לא נפגשנו, קרה לך משהו בשלושה ימים האלה, אבל אני אגיד לך משהו.
כן.
מוטי יוגב נשלח על ידי רפי פרץ לנסות לייצר איזשהו חיבורים בתוך הציונות הדתית.
כן.
בשנייה שהגיע המידע לרפי פרץ, עכשיו אני, עם רפי פרץ אנחנו עוד נסגור חשבון בשידור
עכשיו,
הזה.
עכשיו.
אנחנו נסגור אותו חשבון בשידור הזה. אבל שהבן אדם מנסה לבצע תהליכים, הוא לא האמין, מוטי יוגב לא מאמין ביכולות של רפי פרץ, מעולם לא האמין בהם, הוא לא הבין בכלל איך הצניחו את המעופף הזה, הטייס הזה, איך הביאו אותו לשם, ופתאום בן אדם משתלט לו על התנועה, ואז הוא החליט שהוא מנסה ללכת ימין, שמאל, ימין, שמאל, אולי לבצע איזשהו מהלך שגם רפי פרץ ימצא אותו בחוץ. בסוף כשאתה יוצא לכזה מאבק, אתה צריך לקחת בחשבון שיכול להיות שאתה תנזק. עכשיו, אתה ראית את הסרטון על המכות שלח באחד מהכינוסים של הבית היהודי?
נורא, נורא.
נורא ביום. מי הראשון שברח מהזירה?
פרץ.
לא, מוטי יוגב. אתה רואה בסרטון שהוא פשוט מתקפל בין כמה אנשים על כל הגובה הגמלוני שלו, והולך,
את רפי פרץ לא רואים.
הוא אדם ענק.
דיווחו באותו ערב שהוא לא היה, הוא יצא.
יפה, אתה לא רואה, אבל אותו אתה רואה, ואיך שהתחילה שם הבלגן, במקום לקחת מנהיגות ולהפריד בין הניצים ולהגיד להם, חבר'ה, תירגעו, כולנו, בסוף המטרה של כולנו זה ארץ ישראל, לכאורה, כי זה מה שאתם אומרים, ולשמור על שלטון הימין, שלזה אני לא מאמין, למרות שהם אומרים, אבל ברח. ברח. הציבור לא אוהב אנשים שבורחים. תראה מה קרה לאהוד. אהוד ברק, השתנה לו השם לאהוד ברח. למה? כי הוא ברח. בוא נדבר על רפי פרץ.
כן. רפי פרץ, אני חושב שסיים את הקריירה שלו. כואב מאוד. אבל הקריירה הפוליטית שלו היא הייתה קצרה.
היא התחילה?
אני לא יודע, אבל היא התחילה, גם אם התחילה, היא הייתה מאוד מקרטעת, בקושי שנה, בלופ. מאוד מקרטע, הוא עשה כל טעות אפשרית, נפל לכל בור.
אתה יודע מתי אני הבנתי שהבחור הזה הוא תאונה קטלנית לעולם הפוליטי, והוא טרגדיה לציונות הדתית? מתי הבנתי שהוא פיגוע עבורם?
מתי?
בפעם הראשונה שאשתו התערבה באחד מהאלה, שהייתה איזושהי הודעה. בשנייה, אני מיד, אתה יודע מה עובר בראש? אנשים צריכים להבין, אתם כל הפוליטיקאים, הנה עכשיו אנחנו קוראים, כל הפוליטיקאים שמאזינים עכשיו בתוכנית שלנו, תדעו לכם, כל פעם שאנשים שלכם עולות לדבר, טראומה צרה נתניהו צפה מעל פני השטח. אנחנו לא רוצים, לא אשתו של רפי פרץ, ולא אשתו של ישראל כץ עם הדיבורים ההזויים שהיא דיברה באותה תוכנית. פשוט זה היה מדהים, זה היה מביך, זה היה מביך לישראל כץ, זה גם היה מביך לרפי פרץ.
אבל תזכור שאתמול היא דווקא התערבה בכך שהיא הייתה בצד שהוא יעבור לבנט.
היא התערבה, זאת אומרת שהיא זו שאמרה לבעלה, נכון שאולי מילה זו מילה, אבל ברית זו לא ברית. הבנת?
כן.
מילה זה לא מילה, וברית זה לא ברית, וזה מה שהוא צריך לעשות. אבל אתה יודע, כדי שאנחנו נוכל להמשיך לשדר את התוכנית, צריך שיהיה כסף. והכסף מגיע מהפרסומות. אנחנו נצא להפסקה קלה של פרסומות, ואנחנו מיד נחזור. בסדר. שיר פרסומות ונחזור.
schwarze Knecht in Finsternis gelebt bitter und schlecht deine Winder in dein Starkheit haben mir dann alle gesehen denn ist im Sennen dort geschehen auf der Welt der Rutschige am Tagen haben sich gestellt die Dinnern die Blitzen flackern von Park sie hinein nur von Teure ist der Welt gedeih a ganze Welt beschaffen von dir in was die das man kennt weit ist nur für mich vernatten am Atme kriegst die das heilige Land weit ist nur getug mit dein Verstand mit Bänkschaft wird sie warten dort auf mich Migdash dort aufgestellt a prachta Schönkeit für die ganze Welt aber nahrische Kinder wir haben sich versündigt von dir die Welt wird denken haben wir dir also ich bin Oy noy shloy lom vos mit dit gishe
שבנו אליכם מאזינים יקרים ושוב שלום הרב אברהם דוב גרינבוים עורך עיתון הדרך איש התקשורת הרב אברהם דוב גרינבוים
שלום וברכה.
יצאנו מפה קצת מהסיבוב הראשון, יצאנו מפה קצת בסערה, אבל התעסקנו עם הימין. בואו רגע ניגע גם בשמאל. בסוף גם יש פה שמאל במדינה הזאת. לא הרבה, אבל יש. וצריך להתייחס אליהם.
כן, אבל אם אתה מייחס לגנץ את השמאל חלש שביבי טבע עליו, אני לא מסכים
גנץ הוא לא שמאל.
גנץ הוא לא שמאל, יועז הנדל לא שמאל, וצביקה האוזר לא שמאל, וגדי יברקן גם לא שמאל.
תראה, גנץ הוא לא שמאל. גם יועז הנדל הוא לא שמאל, וגם צביקה האוזר הוא לא שמאל. אבל לפחות אני יודע שצביקה האוזר ויועז הנדל הם ימין. גנץ הוא בעצמו לא יודע מה הוא.
אוקיי, אין בעיה.
אבל זו לא מפלגת שמאל, בוא, זה מפלגת מרכז, חלקם יותר נוטים לשמאל.
נתניהו למד לנצח בחירות עם כך שהוא בונה עם סיסמאות של ימין ושמאל.
המצאות שקרים.
זה עדיין לא עושה.
זו האומנות שהייתה של נתניהו, הוא תמיד מכר סיפורים והדביק סטיגמות.
אבל למה הציבור קונה את זה שוב?
כי הציבור, אתה יודע, בסוף צריך להחליף את העם. צדק מי שידידך, זיכרונו לברכה. אבל בוא נדבר על סתיו שפיר. אתה יודע, היא הייתה בשורה גדולה של השמאל אחרי מחאת 2011. היו כמה בשורות, הייתה דפני ליף, היה איציק שמולי והייתה סתיו שפיר. דפני ליף המשיכה בעשייה שלה, היא לא התפתתה להיכנס לפוליטיקה. שמולי וסתיו שפיר הלכו לזה, וסתיו שפיר משלמת מחיר כבד מאוד. אני חושב שזה מחיר שמשלמים על הריקה, על בגידה. מי שעוזב בית מגורש מהעיר בסוף.
יכול להיות. בתכלס, זה מה שקרה, זה מה שקרה לה. היא חברה, היא חשבה שהיא תקבל שם מקום יותר אצל אהוד ברק, עם כל ההבטחות והניסיונות. היא צריכה ללכת רק אם גדי יברקן נופל לרגליו של
אמא שלו.
של אמא שלו, אני חושב שהיא צריכה ללכת ליפול לרגליו של אהוד ברק שהפיל אותה לבור הזה. אבל צריך לזכור, יש פה עוד משהו. היא הגיעה כצעירה שבאה פה להפוך את השיטה.
אמביציונרית.
כן, כן. על האמביציה שלו ועל הצעקות שלה אין עוררין. אבל בסוף בסוף, אני חושב שהציבור חיפש איזשהו משהו, עשייה, איזשהו משהו אמיתי, משהו בעל תוכן, והוא לא מצא. זאת אומרת, היו פה הרבה סיסמאות. היה כאן הרבה מלל והרבה רוח. בסוף בסוף,
יש רק צריכות, אפס עשייה, היא לא עשתה כלום. אני, בקובעי הראשון בעולם התקשורת החרדית, זה היה
כאן,
הפלטפורמה. לא, פה ברדיו קול חי, הייתי הכתב הפוליטיקה, סיקרתי את הכנסת. זה פשוט רמה מדהים לראות דיונים בוועדת הכספים, ואז היא נכנסת ומרביצה את הסשן צרכות שלה, והיא יוצאת החוצה, לא לפני שדאגו שיהיה את הקטע הזה מצולם, ובאים, מעיפים, אתה יודע, דור האינסטנט.
הציבור לא אהב את זה.
דור האינסטנט כזה, כמו יאיר לפיד. תמיד יאיר לפיד כל שבוע היה מעלה איזה רפורמה לפייסבוק, פעם זה עם רפורמה בספורט, עם איזשהו אחד מהספורטאים שהיה אצלו ברזבוזוב, יואל רזבוזוב במפלגה, פעם זה איזה רפורמה דתית שנפתלי בנט עשה יחד עם אלי בן דהן, פעם זה כלכלית, פעם זה משהו בריאות עם יעל גרמן, פעם חינוכים, שי פירון, אבל רגע אחרי שבסוף הכל התחיל ונגמר בפוסטים בפייסבוק, זו הייתה סתיו שפיר.
זה שוב מראה שהציבור לא קונה אייקונים ודברים כאלה, אלא אם כן קוראים לאייקון בנימין נתניהו, שזה הציבור לוקח.
זה אייקון? זה אייקון? אם מבחינתך, אם אצלך סתיו שפיר ובנימין נתניהו יושבים על אותה משבצת, אז כנראה שאנחנו לא חיים באותה מדינה.
אני לא יושבת על אותה משבצת, אבל היא ניסתה לרכב על גלי האהדה, בכך שהיא הייתה אייקון במחאת האוהלים. אבל זה לא עובד.
היא חיפשה בעיקר, אחרי מחאת האוהלים חיפשה את האהדה שלה, ביציאות, בעקיצות על נתניהו, על הימין. זה לא עובד. בסוף, עם מה אתה בא? מה הקניות שלה?
אפס עשייה, הרבה רוח.
מה הגלה שאתה ושיש לך בסופר?
אז בוא נגיד ככה, בנימין נתניהו, אם שאלת, מגיע עם עשייה, פלוס אייקון, פלוס זה שעושה משהו, והוא ידע למתג את עצמו. להגיע רק למתג, ועוד על מחאה שהייתה ב-2011, אני חושב שעבר זמן.
בסוף כשאתה אייקון, אתה גם נהיה סמיילי, וזו בדיחה אחת גדולה, ובכנסת אין זמן, לעם ישראל אין זמן שיהיה בדיחות בכנסת, אנשים רוצים, אנחנו יכולים לבנה שצריכים לנהל אותה.
איך אומרים, על בדיחה לא חוזרים פעמיים.
אז חזרו פעמיים, לפחות לא חוזרים פעם שלישית. העם למד לקח. תגיד לי, גדי יברקן, אתה יכול להסביר לי את ה...
הקטע שהכי נצרב באמת, זה הקטע המרגש, הוא ככה התכופף.
כיבוד האם שלו.
כיבוד האם שלו. אני חושב שהוא עשה מעשה, אולי מעשה שהיה כדאי לו, אבל שוב, אם מדברים על עריקות ובגידות, מי שבוגד פעם אחת בוגד פעם שנייה, והוא בגד פעם שנייה אגב. כבר בגד פעם ראשונה שהוא יצא עם בוגי אלון.
יפה.
אז פעם שנייה הוא בוגד שוב. אבל אני חושב שהוא עשה את זה באיחור.
אני חושב...
הרי אם הוא היה עושה את זה לפני כמה חודשים, היינו חוסכים את הבחירות השניות.
לא היה בחירות.
לא שלישיות.
יכל לבוא וגלו היה בחירות.
הוא היה מקבל את המציבושי אז, והיינו גומרים עם הסיפור.
יפה מאוד.
אז זה שהוא עשה את זה עכשיו באיחור, גם אכל את הדגים המסריחים, גם כולנו אכלנו את הגזר.
גם אכל לקו ושילם, ובסוף גורש מהעיר. אני חושב שהשניים הראשונים שצריכים להיעלם לטובתם ולטובת בני משפחתם מהזירה, רפי פרץ, גדי אברקן, קחו חדר ותעלמו לנו מהחיים, למה אתם פשוט בושה. בושה למושג נציג ציבור שניכם. אתם לא יכולים להיות נציגי ציבור, אתם לא מסוגלים. אדם שבא ועושה דבר כזה, אתה הורא כאילו, ואתה עוד מוציא הודעה לתקשורת, עקבתי את נתניהו, אבל כל ההמשך לא מעניין. גדי, לך הביתה.
אבל תדגיש שאתה לא אומר את זה בגלל שהוא אתיופי. הוא עדיין מייצג ציבור ענק.
אני גם שייך לשחורים, בדיוק כמוהו.
הנה, אז אתה מוכן לייצג את הציבור הזה?
מה שאני... אני גדלתי בבית שמה שהוא עשה לטובת האתיופים ביוקנעם, גדי אברקן עוד 200 שנה לא יעשה לטובתם. אתה מוזמן לראות ביוקנעם אצל אבא שלי בני תורה שנשלחו לישיבות, והיום יש להם באמת תוכן בחיים ולא סיפורי אליבאבא שהוא המנהיג שלהם.
אני חושב שאתה צריך לרוץ כנציג האתיופים במועצת גליל, באזור גליל העליון.
אני מציע לך, אתה לא רוצה שאני אתן לך פה גם איזה הצעה ככה בפורום, אתה באמת לא, תאמין לי שאתה לא רוצה איזה הצעה ככה, אבל לפחות פעם בה אני יודע מי החברים שלי ומי לא. זה גם משהו שגיליתי היום. אבל אם אנחנו כבר שלחנו, דיברת על הגליל, בוא נדבר על הצפון. טבריה, על ראש שמחתנו.
וואו, וואו. מה פוש על ראש שמחתנו? אני חושב שאין מישהו ששמח, בנפול לביך אל תשמח, אף אחד לא שמח.
אני לא שמח בזה שהוא נפל. אני שמח שטבריה ניצלה.
כן.
שסוף סוף טבריה מתחילה הגאולה שלה.
אבל בוא נזכור שלא אנחנו בכינו. התושבים שם, חיים הכט, שהוא לא חשוד על... הוא לא חרדי. הוא כתב מילים מאוד קשות.
כתב ואמר
מילים מאוד מאוד קשות על התנהלות מבישה ומביכה של אדם שבא כפוליטיקאי, שהוא בא פשוט עם אג'נדה רעה, אג'נדה מכוערת, להדיר אנשים, להדיר שומרי תורה ומצוות. ובוא לא נשכח, טבריה הייתה תמיד סמל של סטטוס קוו, סמל של דו-קיום, סמל של עיר באמת שמכבדת תורה, מכבדת קדושים, קבורים שם תנאים, אמוראים, תלמידים, צדיקים.
אתה יודע, היום בלילה זה הילולה של רבי יעקב אבוחצירא. הבן שלו, במצרים, אחד הבנים שלו קבור, רבי אברהם קבור ב... הנה, בטבריה, מדבר על גדולי עולם, זה בית עלמין, גדולי עולם קבורים שם, הסבא של רון קובי. עכשיו, אתה יודע מה? אני לא מסכים עם המושג הכל כשר בקמפיין, אבל בסדר, אבל כבר עשית קמפיין, נבחרת, סביבנו מסתובבים, אתה יודע מה? בוא נגיד, שכן שלך, משה אבוטבול, היה מת לנצח את הבחירות. תראה איזה איסורים הוא עבר עד שהוא נכנס לכנסת, והוא גם לא בטוח שיכנס פעם הבאה. לך תדע, אם יקבלו את מספר מנדטים והוא בפנים או בחוץ, אי אפשר לדעת מה יהיה. אבל אנשים התמודדו, השקיעו כספים, היו מתים לנצח והפסידו. אתה כבר ניצחת, חלה, תשתחרר.
כן,
אתה לא בקמפיין.
לא, הוא המשיך את הקמפיין.
יש עליו, אתה חייב לעצור את זה.
הוא המשיך את הקמפיין, והקמפיין האישי שלו, שזה היה באמת קמפיין מכוער וציני ורודף דת, ופשוט באיזשהו מקום הציבור נקע נפשו ממנו, והוא ביקש להשתחרר מזה. ואז הוא נדבק לכיסא, ולא הסכים להשתחרר, ועוד בגץ, ועוד בגץ. בוא נזכור, גואל, שעוד לא נמרה המילה האחרונה, יש לנו עוד בגץ. אנחנו מאוד מקווים שהפעם לטובת האזרחים, ולטובת האזרח הפשוט, הבגץ יהיה באמת בצד
השפוי. אני רק רוצה להגיד לשופטי בגץ.
כן.
תזהרו בהחלטה שאתם מקבלים, כי מוטי יוגב בחוץ, ויש לו זמן לבוא עם D9. עכשיו יש לו זמן, אל ת...
ראו, הוזרתם.
כן, בדיוק, תזהרו, מוטי יוגב עכשיו צריך, והוא יחפש לעצמו את הזה, הרי הוא רוצה בסוף לחזור, הוא יצהיר שהוא יחזור, אז בוא נראה מה...
בוא נזכור, גואל, באמת, באמת, צחוק בצד. ועדה קרואה זה לא... זה לא... זה לא משהו טוב לעיר. אני זוכר, אנחנו זוכרים את בני ברק עם ועדה קרואה. זה בלית ברירה. טבריה הלכה לזה באיזשהו מקום, יש הנחת רווחה היום בעיר טבריה, שיש ועדה קרואה. שים לב, הם לא העבירו את התקציב הקודם, הפסידו את התקציב הקודם. עכשיו יש תקציב שלולי ועדה קרואה היא לא תעבור. באיזשהו מקום, הציבור מקבל את הוועדה קרואה באיזושהי הנחת רווחה, וזה לבד אומר דורשנו, כאילו איפה היינו בשנה ושנה וחצי האחרונים, שהעיר הייתה מופקרת לג'ננה של אדם שהגיע פה בבחירה להרוס את העיר, חלילה. ובכן...
שמה, זה לא פשוט. זה טבריה, חטפת המכה שלה, האיש נבחר, הוא היה חי בקמפיין, הדבר הזה, אתה יודע, הייתה קריקטורה מאוד מעניינת. שואת לי, או שהתפרסם, או שתתפרסם. זה היה כל אחד שעוזב מקום עבודה, הורס את החפצים שלו.
כן.
פשוט ארגז, קריקטורה שיש ארגז, וכל מה שיש בארגז זה הפלאפון שלו. פשוט אין דבר יותר אמיתי. הקריקטורה הזו מסכמת את המושג שנקרא רון קובי, על כל האמירות שלו ועל כל הביטויים הגזעניים שלו.
בוא נזכור שהוא ניסה לרוץ לכנסת, והוא יצא עם איזה 2,200 קולות, זה הבדיחה הכי גדולה.
פשוט נקווה מאוד בשביל העיר טבריה שהכל שם יחזור לקדמותו. צריך הרבה מאוד רחמי שמיים על העיר הזאת, גם ברמה הקוסמטית, איך שהיא נראית, ובאמת צריך שמה שזאת תהיה עיר באחריות הממשלה ולא רשות מקומית. ושוב אנחנו נצא לשיר פרסומות ומיד נחזור.
חלום דעתו נלוך ודעתו חלום לא יניסנה השי מינוך ולא יסיסנה השי מינוך לא יבקה למודד ולא יבעבוד יוסף הדרו נלוך והדרו חלום דעתו נלוך ודעתו חלום לא יניסנה השי מינוך ולא יסיסנה השי מינוך לא יבקה למוהדין ולא יבעל מודי יוסי
שבנו אליכם, שוב, לחלק האחרון, השלישי והאחרון של התוכנית. ליברמן.
כן.
פוטין.
וואלה.
ליברמן, פוטין, נעמה יששכר, בסוף הכל מתערבב אחד בשני, אתה מבין? כן, דמים בדמים נגעו.
הכותרת היא חבר העמים, אבל צריך לחלק ביניהם, באמת, כמו שאומרים, להבדיל.
פוטין הולך להגיע פה לארץ.
פוטין מגיע פה לארץ, כן. 75 שנה לשחרור אושוויץ, יש פה אירוע גדול ופוטין מגיע, זה הזמן שוב להעלות את נעמה יששכר על ראש שמחתנו.
על שולחן הדיונים.
כן, נתניהו דיבר היום, ראש הממשלה דיבר, סליחה, אתמול עם פוטין, והוא יצא מהשיחה אופטימי, ככה הוא סיפר. זאת אומרת שיש משפט, אנחנו יודעים שיש משפט, בית המשפט קבע 7.5 שנים, אבל אנחנו יודעים שיש את פוטין, שהוא הנשיא. אז אם ראש הממשלה יוצא אופטימי, אז בוא נקווה גם אנחנו ש...
זאת אומרת, אתה בעצם אומר פה משהו שהוא קצת מסוכן. אני אגיד לך גם כן למה.
כי בסופו של דבר זה...
פוטין מארגן הפתעת בחירות, עוד איזה מתנת בחירות לנתניהו, כמו בסיבוב הקודם הביא לו איזה, הביא אחד מהשבועים, אחד מהנהדרים שלו במדינת ישראל, פלוס הציוד שלו, אז עכשיו הנעמה היא שכר, זה איזשהו אתנן שהולך לקבל ביבי לקראת הזה.
הרמת להנחתה.
זה מעניין, כאילו, עד כדי כך פוטין רוצה את נתניהו בשלטון?
יש מצב שידידים עוזרים אחד לשני, ואנחנו נגלה פה את נעמה היא שכר הביתה.
היית אומר טראמפ, אבל פוטין?
כן. בכל אופן, נתניהו משקיע.
שלא ישתמע לא נכון, אנחנו רוצים שכל יהודי יהיה פה ויחזור ומצא פדיון שבועים, זה הכל, ואם נגזר עליה בסופו של יום לשבת בכלא, אנחנו נעשה את זה בכלא ישראלי, כי שם זה ודאי לא...
אנחנו יודעים גם שהחמירו איתה.
אבל החמירו איתה והייתה פה... בדיוק.
ולכן אני באמת, אם זאת תהיה מתנת הבחירות, אז אולי נעשה בחירות באמת כל שנה.
צריכים הרבה מתנות.
כן. נקבל פה את אלי כהן יחזור ושאר כל מה שאנחנו רוצים להחזיר הביתה. אולי מנגיסטו גם יחזור. יום אחד.
אברה מנגיסטו, ולא חסר, יש עוד מספיק אנשים, גופות, הגופות של הדר גולדין, עם פוטין כזה חזק, אז קדימה, אז בוא תתחיל להחזיר את, אם זה המתנות, אתה יודע, על זה אני מוכן ללכת לבחירות גם כל 3 חודשים. זה מה שצריך, 3-4 חודשים בחירות, זה יכול לעבוד טוב. אגב, לא מן המופקע שאנחנו נלך עוד 4 חודשים, עוד פעם לבחירות, אתה מבין?
כן.
זה הזמן להודיע לכל מאזיני רדיו כל חי, לא לארגן חופשות, לא לסגור חופשות לחודשי הקיץ, הכל יכול להיות, חבל, כל קובע.
זה יוצא ממש ככה בין הזמנים, זה זמן טוב בשביל המפלגות החרדיות.
רק תגיד לי מה יעשה חונה דייט שעם כל הנאות דשא שיהיו ריקים. צריך לחפש נאות דשא בישראל.
אני מאמין שיסתדרו גם בוועדת הבחירות, יוציאו את הציבור לנפוש, ויחזרו אחר כך ויהיו פה בחירות רביעיות.
אבל הזכרנו את ליברמן בתחילת המקטע הזה, כאילו, הוא לא נרגע.
לא, אנחנו שומעים אותו כל הזמן. יש כאן, הוא עלה לאיזשהו גל אנטי-דתי, שהיה פעם שייך לאנשים אחרים, ליוסי שריד ולשולמית אלוני ולכל מיני מהרסי ואויבי הדת, כמו שקראו להם בשעתו. וזה מאוד צורם, זה צורם פעמיים. פעם אחת בכלל של להפקיר דמם של החרדים, ואנחנו רואים את התוצאות. כן, רואים את התוצאות לגמרי, בכל מקום יש הסתה והסתה פוגעת. פעם שנייה שזה קורה מליברמן.
אני, אתה יודע, ליברמן אמר אתמול בריאיון שביבי נתניהו לא ימין והימין לא מעניין אותו. מה מעניין את ליברמן? את ליברמן כן מעניין ימין? אז אני אגיד לך, אם ליברמן ישתלם לו, הוא יהיה מוכן שגם יחזירו את נוקדים. אין לי שום ספק בדבר הזה.
ליברמן, מה שאנחנו רואים בשנה האחרונה, מעניין אותו דבר אחד, להעיף את נתניהו, והוא די יציב ועקבי בנושא הזה, ואני חושב שהוא גם די הצליח, אבל מוקדם עוד...
הוא זרק איזה משפט על נפתלי בנט, נפתלי בנט היה משרת של החרדים בתור שר הדתות.
כן, הוא אומר שנפתלי בנט ישב במשרד הדתות 2 והוא שירת את ש"ס.
שירת את ש"ס.
זה כמו שרון קובי אומר שאריה דרעי...
שזאב אלקין הוא מריונטה של אריה דרעי.
כן. כן, הדבר הזה, הם למדו, צר לנו, שאנחנו צריכים להשוות אותם לקוזקים ולכל האלו מהדורות הקודמים, שבאמת חיפשו אותנו, חיפשו תמיד את החרדי, וכל מה שקרה בעולם, זה הכל בגלל, אנחנו עוד זוכרים את הסרטון, ההסתה הקשה.
של קושניר.
של קושניר.
אני אגיד לך משהו אחד, יכול להיות שרוברט אילטוב, אתה יודע, בשידור הוא לא זכר, שאלו אותו, תגיד, חוק אחד שעשתה ישראל ביתנו, והוא לא זכר, לא זכר, לא זכר, הוא גמגם שם, בסוף הוא לא זכר.
בסוף הוא לא זכר.
אבל דבר אחד אני בטוח שהוא יזכור. את הפעמים שהוא והמפלגה שלו עבדו למען הציבור החרדי, ושיתפו פעולה ועשו בשבילם את כל מה שצריך. אני בטוח שאת הדבר הזה הם ידעו טוב מאוד. ואני חושב שזו בושה, ואני מתבייש בזה, שיש אזרחים בישראל שקונים את הסחורה המאוסה הזאת ובוחרים להצביע לכזו מפלגה.
מה שנותר לכבוד ולייחל שבאמת זה הפעם הוא גם ירד במנדטים והציבור לא יקנה עוד פעם. שוב, אנחנו יודעים שיש לו איזשהו בנקר של סך מסוים שקולות שמצביע של עולים מחבר העמים שמצביע לליברמן יהיה מה שיהיה. אבל אנחנו מאוד מקווים ומייחלים שהציבור הרחב לא ינהר בהמוניו להצביע למי שמסית כנגד ציבורים שלמים בישראל. והיה זה שכרנו, שיצאנו פעם שלישית לבחירות.
שבוע שעבר נפטר יהודי חשוב בישראל, אחד מהיהודים החשובים, מהסקני הציבור החרדי החשובים, הרב אברהם יוסף לייזרזון, יושב ראש החינוך העצמי, חבר כנסת, חבר מועצת עיר ירושלים.
סגן ראש העיר של טדי קולק.
סגן ראש העיר של טדי קולק, סגן ראש עיר לראש עיר לא פשוט, כן. בזמנים לא פשוטים, כן. שמעמדה של היהודית החרדית באמת על קרי תרנגולת, והיה אחד מהיחידים שנשארו באמת יהודים אמיתיים.
כן, ולא רק, ואם דיברנו באמת על הסתה, הוא היה אחד שידע לקרב ולאחד את הציבור. הוא, שכשהוא היה סגן ראש העיר של טדי קולק, הוא התכסח איתו ברמות כאלה שפעם טדי קולק הניף עליו את הפטיש, זרק עליו באמצע המליאה. ולעומת זאת, אחרי שטדי קולק עזב את,
את
העירייה, היחיד מבין כל החרדים שנשאר חבר שלו וידיד שלו, והגיע אליו לכל שמחה ורץ איתו, זה היה הרב לייזרזון.
לייזרזון.
כי זה באמת היה האיש.
אתה רוצה כבר סיפור? בוא אספר לך סיפור על הרב לייזרזון. הגעתי פעם אחת לאירוע של חבר, שגם הוא הגיע לאירוע הזה. ומהאירוע, כשאני הגעתי, מהאירוע יצא ראש ישיבת עטרת ישראל, הגאון גדול רבי חמור חי אזרחי, יוצא, אני ניגש לקבל ממנו ברכה, אני זז הצידה, קיבלתי ברוכה מהראשי, ואני זז, והרב לייזר קורא לי הצידה. והוא אומר לי, אני צריך לדבר איתך כמה דקות בצד. הוא שואל אותי שאלה מוזרה, אומר, תגיד, יש לך רדיו בבית? אמרתי לו, כן. הוא אומר, תראה, אני הקשבתי לך היום, ואתה דיברת היום על פלוני, על פלוני אלמוני, אתה דיברת על בן אדם, ואתה השתלחת בו, תדע לך שגם הוא יש לו רדיו בבית? אבל גם יש לו ילדים שכנראה מאזינים לרדיו.
וואו.
אתה יודע כמה הוא יכול להיפגע? הוא אומר לי, אז תעשה טובה לעצמך, ותרים אליו טלפון ותתנצל.
וואו. אני זוכר שבאמת, הזכרנו שמחות, הוא הגיע לשמחות במסירות נפש, פעם אחרונה שעשיתי שמחה בבר מצווה פה בבית שמש, והרב לייזרזון הגיע, קראתי לו כמובן, והוא הגיע, והוא אומר לי, לוחש לי ככה, אני מגיע עכשיו מדיאליזה. וזה מאוד ריגש אותי.
גם בחתונה ההיא הוא הגיע מדיאליזה, באותו אירוע. כי הוא היה ניסר, אמרתי לו, עכשיו אני, אתה יודע, עם כל הציניות שלנו, אני אומר לו, הרב לייזרזון, תהיה רגוע, הכל בסדר. אתה רוצה, אני אתן לך לשתות מים? אני אחרי דיאליזה, ואני יכול לשתות אולי, לא זוכר מה הוא אמר לי, אבל זה 3 או 4 כוסות ביום.
וואו.
חולי דיאליזה הרי לא יכולים לשתות.
ואם הזכרנו מקודם את אבוטבול, אז יש סיפור יפה. הרב לייזרזון היה מאוד קרוב לאבוטבול, הרבה שנים. נראה לי שהאבוטבול עוד עבד בחינוך עצמאי כמורה או משהו כזה. כי הרב לייזרזון שנים רבות עבד, הכיר לו טובה.
הוא ליווה
פה את הבחירות והכל. ואז אליזה בלוך לוקחת פה בבחירות האחרונות. אני מקבל טלפון מהרב לייזרזון, בתור תושב בית שמש כמובן. הוא אומר לי, היה לי אתמול יום מבולבל מאוד. מצד אחד, מושה אבוטבול, שאני מכבד אותו ומעריך אותו, והוא תלמיד שלי, ומצד שני, ארלה בלוך, שהוא מנהל המחלקה שלי, של הדיאליזה בבית החולים, והוא בעלה של אליזה בלוך.
דמים בדמים נגיעו.
פשוט התרגשתי מהסיפור הזה, הוא אומר לי, אני נקראתי בין השניים, ואלוקים הוביל את זה, שזה ככה זה יהיה.
זהו, סיימנו, זיכרונו לברכה. אפשר להגיד, זה זכר צדיק לברכה. תודה לך, הרב אברהם דוב גרינבוים, עורך עיתון הדרך. היה לי כיף להיות איתך כאן.
תודה רבה.
תודה רבה לכם המאזינים, תודה רבה לך, ישי נוימן, על הביצוע הטכני, ודרישת שלום חמה לשניים שיושבים פה קבוע, עורך הדין משה אוזדיצ'ר ועורך הדין איציק שנפלד, שהשאירו אותנו כאן וברחו לחופשה. אז תיהנו לכם העיקר ותעשו חיים. מקודם דיברנו על זה שהיום זה הילולה של... היום זה הילולה, אתמול בלילה עלה להילולה, היום זה הילולה של רבי יעקב אבוחצירא. השיר עכשיו שאנחנו נשמע, זה שיר שחיבר הבן שלו, רבי יצחק הגדול, שביהודה לצ'וות זה הילולה שלו, אהופה אשכונה. שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום. שבת שלום.
הארץ פזורים גלי קצי שחר ודגלך אשכונה והרחיקה נדור